עכשיו שיעור 9. בשיעור 8 סיימנו בדיון בסגולות של הלמרים, נכון? דיברנו על מה שנקרא ארבע הגדולות של הלמרים, ומנינו מה שהיה בפסוק 8, ארבע מעלות גדולות ללימוד הלמרים, ובדרך גם כיסינו את מה שכתוב בפסוקים 9 ו-10. ועכשיו נעבור לפסוק 11, בואו נקרא אותו יחד. וכעת ראה שבסיס כל הטוב בחייך שכאן וגם בבאים הוא המורה הרוחני הקדוש שמדריך אותך בדרך. התאמץ להתייחס אליו כיאות במעשיך וגם בלבך, ואף אם בחייך יעלה הדבר, אל תוותר לעולם. שמח את ליבו והגש לו מנחה של ביצוע מושלם של כל הורותיו. אני היוגי תרגלתי כך, כזה היה אימוני. אם אל החופש קמה לבך, בוא הוצעד גם אתה בדרכי. אז פה נכנסנו לבית הראשון של גוף הלמרים. עד עכשיו היו לנו עידות וברכות, והערכה לשושלת, והערכה לטיצ'ינג, שבח והלב, ועצות. ויש עוד מן היצות האלה שאנחנו נחזור אליהן, אנחנו נדבר קצת יותר על פסוק 10. אבל כעת נעבור ל-11, עכשיו מתחיל הגוף. עכשיו מתחילים השלבים בדרך להערה. עד עכשיו היו המלצות על הדרך, עכשיו השלבים של הדרך. ומה השלב הראשון, והוא לא שונה ממה שהיה לנו במקור כל חסדי, השלב הראשון זה המורד. וזה מרכזי בכל טיצ'ינג של המהיאנה, מתוך הבנה שאין הערה בלי מורה. אי אפשר להגיע לתובנה העמוקה, להערה, בלי המורה. הוא השער, הוא הפתח. אז קודם כל, השם שמשתמשים למורה, בטי בטי, הוא שניין.
שניין.
זה המילה למורה רוחני בטי בטית, והיא אחת המילים היותר קשות לתרגום. אז ניין פירושו ידיד. עכשיו, זה מילה שמעידה על קרבת משפחה, על קשר דם בין אנשים. אז השניין, אנחנו מתרגמים הידיד הטוב בעברית, כי זה בא מקליאן המיטרה בסנסקריט. פירושו שקליאן המיטרה זה הידיד הטוב. אבל שניין בטיבטית הולך יותר עמוק מטוב. זה הידיד שהוא כמו קרוב, המורה הרוחני, הוא יותר מאשר מי שיש לנו קרבת משפחה איתו. הנושא שלנו נקרא שניין טנצוי בטיבטית. שניין טנצוי. זה בלמרים נושא גדול גדול, זה בבונקה רינפוצ'ה 100 עמודים, בלמרים של ג'סון קאפה, אני לא יודעת כמה, הרבה עמודים. שניין טנצוי, זה הכותרת של פסוק 11. אז פה יש לנו בפסוק 1, מה שהוא לימוד מאוד מאוד נרחב במהיאנה. צול, לא קשה לתרגם, צול פירושו אופן או דרך או שיטה. אבל הטמפו, יש לו הרבה מאוד משמעויות. השורש של המילה בטיבטית בא משהו שקשור בריפוי. מה אתם עושים עם תרופה? לוקחים תרופה, משתמשים בתרופה, מאמינים בה, מסתמכים עליה. חלק מהמשמעויות האלה נכנס פה ועוד הרבה יותר. כשאומרים שניין טנצול, מדובר על המורה הרוחני ומדובר על האופן שבו באים אליו, ניגשים אליו, מתייחסים אליו, מסתמכים עליו, משרתים אותו, משתמשים בו, עוזרים לו. כל המכלול הזה של היחס למורה הרוחני נכנס במילה הקטנה הזאת, תן. וכל אחד מהפעלים שאני אבחר, אז הוא עושים מן הכלל את האחרים. יחס נאות למורה הרוחני, או כיצד להתייחס ולשרת את המורה הרוחני, משהו כזה. אז זהו הלמרים הראשון. דרך אגב, כשאנחנו אומרים למרים, אז אנחנו מתקדמים לשלבים של הדרך להערה, אז כל היצירה היא למרים, אבל גם כל שלב נקרא למרים. אז זה הלמרים הראשון, השלב הראשון. והוא הכי חשוב בדרך. וכל המורים שאני שמעתי, בלי יוצא מן הכלל, אומרים שאם תתרגל רק את זה היטב, זה כל מה שצריך. זה התמצית של הדרך. זה התמצית שבתמצית של הדרך, בוודאי התמצית שבתמצית של טנטרה. תחילת הפסוק כתוב, וכעת ראה שבסיס כל הטוב בחייך שכאן וגם בבאים, הוא המורה הרוחני הקדוש שמדריך אותך בדרך. בחייך שכאן, בחיים האלה, וגם בבאים, זאת אומרת, לא רק הגלגול הבא, אלא כל הגלגולים הבאים. היחס למורה הוא כל כך מרכזי בתרגול, שהוא קובע הכל. עכשיו, זה משהו שקשה לנו קצת להתרשם ממנו, אם אנחנו לא יודעים שיהיו בכלל חיים הבאים, נכון? הרי אנחנו לא יודעים שיהיה לנו החיים הבאים. אנחנו אולי שומעים טיצ'ינג, ואנחנו מנסים ללכת עם הלוגיקה, אבל אנחנו לא יודעים את זה באופן ישיר. והאמת היא, שעד שלא נראה ריקות ישירות, לא נדע באופן ישיר. אז יש פה קושי. וזה אחת הבעיות שלנו. בגלל שאנחנו לא רואים, בגלל שתחו עינינו, בגלל הבורות, אז אנחנו לא יכולים להבין את מלוא החשיבות של הטיצ'ינג שמופיע בפסוק 11. חשוב כשבאים למורה רוחני שתהיה התחלה טובה למערכת היחסים, שהם יתחילו ברגל ימין. יש סיפור על מילארפה שהיה תלמיד של מרפה, וכשהוא בא אליו, הוא רצה לכבד את המורה, ורצה להגיש לו מנחה. הוא הגיש לו איזה קערה יפה, כמנחה, אבל היא הייתה ריקה. ואומרים שזה יצר מכשול עדין בדרכו, והיה אחר כך צריך לעבוד מאוד קשה בדרך. כדי להתגבר על המכשול הזה. הדברים האלה מאוד סלול אומרים באנגלית. זה קרמות מאוד עדינות שהן נסתרות מן העין, עד שמישהו לא מבין היטב היטב קרמה, הוא לא מבין למה יש לו מכשולים. הפסוק הזה אומר שגם החיים האלה וגם כל החיים הבאים תלויים בקשר הזה. אם הוא נעשה נכון, הוא יכול להוציא אתכם להערה מהר. אם יש שגיאות בדרך, אפילו קטנות, יכולות לגרום תקלות להרבה זמן. הרבה זמן. רינפוצ'ה אומר, אפילו 10 שניות של מחשבות ביקורת על המורה. ומי מאיתנו אין לו כאלה 10 שניות. הלימוד בא כדי שאנחנו נתחיל ברגל ימין את דרכנו להערה. בגלל זה יש כזה דגש על הלימוד הזה. הוא תמיד מופיע בלמרים הראשון. תרגמתי לכם כמה קטעים והם מופיעים באתר בסעיף על הלמה, וחלק מהם של המסות הרינפוצ'ה. והוא מדבר על הנושא הזה. הוא אומר, לקלקל פה... לעשות שגיאות חמורות ביחס אל המורה, יכול לקלקל לעידנים. למה לעידנים? כי אם לא תצליח לעלות על הדרך, אי אפשר לדעת כמה זמן תתגלגל בסמסרה. כבר התגלגלנו שם מיליון עידנים, והסבל הוא עצוב. וכך אדם כל מי שתלוי בנו, כל מי שיש לו קרבה קרמית אלינו, יתגלגל יחד איתנו, כי הם תלויים בנו להוציא אותם מסמסרה. לכן החשיבות הגדולה של זה. אפשר להסתכל על זה הפוך. הסיבה שאנחנו עוד בסמסרה, זה בגלל שעשינו כולנו את השגיאות האלה בעבר, ביחס למורים הרוחניים שהיו לנו. אם מלא עשינו אותם, כבר היינו יוצאים, זה מה שהטיצ'ינג הזה אומר. עד כמה שזה חשוב כאן, זה עוד יותר חשוב בלימודי הסוד. לעולם אי אפשר להשיג תוצאות מעמיקות בבודיזם בלי המורה. אי אפשר להשיג אותם מספרים, אי אפשר להשיג אותם מהקלטות. צריך לקבל את הטרנסמישן שעבר דרך הליניאג' דרך המורה. וכמובן משתמע מזה שלא ניתן להשיג את החלום הזה של הערה בלי שאתם מוצאים את הידיד הרוחני הזה. בלי שאתם מוצאים את השניין, את אותו הלמה שהוא מורה הלב שלכם, שאתם מתמסרים לאדם הזה ונותנים לו עולה להוליך אתכם בדרך. אם מצאתם אותם, זו ברכה עצומה, זה בגלל החסד הנפלא שלכם. העצה היא, אם מצאתם אותם, אקדישו להם את כל חייכם. זה החסד הכי גדול שאפשר לעשות עם החיים האלה, להקדיש אותם לאדם שמוציא אותנו להערה. אין שום טוב בעולם הזה שישווה לזה, כי זה מבטיח הפסקה של סבל לכם ולכל זולתכם. תחשבו על הקנה מידה העצום של זה. כמובן אתם צריכים לדעת שמצאתם אותם וצריך את הפתיחה הזאת של הלב ונדבר על זה מעט. אבל ברגע שאתם מוצאים ואתם יודעים, הדבר הכי גרוע שאפשר לעשות זה להסס. אם מצאתם את אותו אדם והלב שלכם אומר זה הבן אדם, הקרמה זו היא כל כך שברירית. תחשבו איזה חסד אדיר צריך להיות שצברתם להפגיש אתכם עם אותו אדם שיכול להוליך אתכם להערה. ואם אתם עכשיו מאססים, זה כאילו אתם לא הולכים לשם. זה פיטינג שלרוב האנשים הוא יכול לשמה מאוד מפחיד. מה, אני צריך לוותר על עצמי? בגלל שאתה אוהב את עצמך, אתה הולך ומתמסר. בגלל שאתה חזק, אתה מתמסר. אדם חלש לא יכול להתמסר. אתה עושה את זה במודעות מלאה ובתבונה ומתוך הבנה של מה שאתה עושה, לא על עיוור. אנחנו נדבר איך צריך לבחון אותם היטב, בגלל המשמעות העצומה של הדבר הזה. אתם לא הולכים וקופצים אחרי כל אחד שאומר, אני גורו. מה תיתנו להם? מה הם צריכים מכם? אם הלמה הוא באמת למה מואר, הוא לא צריך מכם שום דבר. אין דבר שאתם באמת יכולים לתת לו. כי כל מה שהם רוצים זה את האושר שלכם, את ההערה שלכם. אז כאמור, כל העתיד שלנו סובב סביב למצוא את השניין הזה וליצור את הקשר העמוק הזה איתם. אז זה המשמעות העמוקה של מורה רוחני. וכאמור, בגלל שזה כל כך חשוב וכל כך עמוק, כל כך מכריע בדרך בחיים האלה ובכל החיים העתידיים שלנו, אז מאוד מאוד חשוב לעשות את זה נכון עם האדם הנכון. אז אנחנו נביא כאן רשימה של תכונות, והיא באה מהמהיאנה סוטרה אלנקרה, זה השם שלה בסנסקריט, והיא אחת הסוטרות שמאסטר הסנגה רשם מפי מייטרייה. זאת אומרת, הבודה הבא מייטרייה, מאסטר הסנגה לפי הסיפור עלה לגן עדן שלו, פגש אותו שם, והוריד אלינו כמה וכמה כתבים מדהימים. הזמן עובר אחרת בגן עדן מאשר אצלנו. הסיפור הולך שמאסטר הסנגה עלה לשם ובילה שם יום אחד קצר, אחר כך הוא חזר ומצא שפה חלפו 50 שנה בינתיים. הסנגה לפי הערכה חי בשנת 350 לספירה בערך, אף אחד לא יודע בדיוק מתי. וכאמור, מי שרציני בדרכו להערה, התפקיד הראשון והמרכזי והכי חשוב זה למצוא את השניין. למצוא את מורה הלב שיביא אותי להערה. ולכולנו יש. ותמיד היה. והם ליוו אותנו מאז ומתמיד. כל דרכנו בסמסרה הם היו שם. וזה לא שהם לא באים. זה שאנחנו לא יודעים לזהות אותה. כי אנחנו לא תיאורים מספיק. הבעיה היא לא אצלנו, היא אצלנו. כי אין לנו מספיק תואר. כי אנחנו נגועים ואנחנו שרויים בבורות. ובעיקר משום שאנחנו לא שומרים נדרים. אתם שומעים איך אני אמצא את המורה לב שלי? תשמרו על הנדרים. קחו את הקורס הזה, תעשו ממנו הורים ותומים ותשמרו על הנדרים. ואחר כך גם את הקורס של הבודיסטווה. אין דרך יותר טובה ואין דרך אחרת. כי זה מה שמטהר את המים שלכם ואז הם יופיעו. אז תראו אותם. אז הוריד לנו מייטרייה דרך מאסטר הסנגה, רשימה של 10 תכונות שאנחנו צריכים לחפש במורה הרוחני שלנו, בשניין שלנו. אז נתחיל עם הרשימה, ואם שמעתם אותה אז יהיה לכם קצת חזרה, זה טוב. אז התכונה הראשונה, אמרו דולווה, דולווה. אתם מכירים את המילה הזאת, נכון? אז מה פירוש המילה? תר, משמעת, ריסון, וזו תכונה של המורה. מישהו שריסן את תודעתו, שאילף את תודעתו, שמשמע את תודעתו, שהוא זהיר בפעולותיו, המים לא שולט בו, הוא שולט במים. זאת התכונה הראשונה, זה אומר שהיא הכי חשובה. מכל התכונות של המורה, ויש לה קשר ישיר לדולווה, שזה חיי המוסר. כדי להשיג את השליטה הזאת במיינד, את האתיקה הזאת של המורה, זה הכל תלוי בשמירת הנדרים של המורה. איך המורה שומר את שלוש מערכות הנדרים? מה הן שלוש מערכות הנדרים שלי? המערכת הראשונה, זה הנושא של קורס 9, זה נדרי החופש, נדרי הפרטי מוקשה. 10 כללי החופש משקפים אותם יפה, אלה הכללים של לא להרוג, לא לגנוב, התנהגות מינית נאותה, לא לשקר, לא דיבור מפלג, לא דיבור בוטה וגס, לא דיבור סרק, לא מבטל את זמנו לריק. זה לא רק בדיבור, זה ביטול זמן. זה ארבעה של הדיבור, ועוד שלושה של המים, זה היה חמדנות, זה היה רצון רע, וזה היה בורות, אי הבנה, השקפה שגויה. אז זה הרמה הראשונה של נדרים, והפלייבור שלה זה אי פגיעה בזולת. קודם כל ללמוד לא להזיק, קודם כל ללמוד לא לפגוע. זה לא במקרה שאנחנו ניסחנו אותם בלשון שלילה, כי רוב הדברים הם מסוג של מה שצריך להפסיק. כמובן אפשר לנסח אותם גם בלשון חיוב, תפסיקי את אלה ותעשי את ההפך, וזה יהיה נכון וצריך לנהוג ככה. אבל אנחנו דווקא ניסחנו בלשון שלילה, מכיוון שזה האסנס של הנדרים האלה, זה להתחיל להימנע ממה שגורם סבל, ממה שמזיק, ממה שאוכר את שלוות נפשנו. אז זה נדרי החופש. והוא צריך לא רק לשמור אותם, אלא לשמור אותם היטב, לשמור אותם בקפידה. נדרי הבודיסטווה. זו הרמה הבאה. זו רמה שנבנית על נדרי החופש. הם מאוד שונים באוריינטציה שלהם. אלה יותר היזהרים מזה, אל תעשי את זה, זה פוגע, אל תעשי. אלה יותר איך להביא ברכה לזולת. איך אני יכולה להיות טובה לזולת. אלה באים לאמן אותנו להיות בודיסטווה. לאמן אותנו בשש השלימויות למשל. ועוד יותר. האסנס שלהם זה איך להיות אדם יותר טוב, איך לעשות יותר טוב בעולם. והם יותר גבוהים. לא במובן שהם מבטלים את נדרי החופש חלילה, כי אי אפשר לבטל את כללי החופש. חייבים לשמור את כללי החופש, אבל במקרה שיש לכאורה קונפליקט, אז מי שיש לו נדרי בודיסטווה יעדיף את נדר הבודיסטווה. הדוגמה המפורסמת זה הנזיר שאמור לא להתעסק בכסף, יש לנזירים בבינאיה נדר כזה. אבל אם הוא נזיר של המהיאנה, ומי שמציע לו איזה בית אוצר של כסף, הוא לוקח. הוא לוקח ומשתמש בו לטובת הזולת. אז זו דוגמה אחת. הרמה השלישית של נדרים, שלמה צריך לקיים, זה הרמה של הנדרים הסודיים. ומאחר שהם סודיים, אז אני לא יכולה לדבר עליהם. אבל אני יכולה להגיד שהפלייבור שלהם, זה להכיש את הדרך, לאפשר השלמה מהירה של הדרך. הלמה שאתם מחפשים צריך להיות מאסטר בדברים האלה. צריך להכיר היטב, לשמור היטב את הנדרים. איך תדעו? אפשר להריח, כשמישהו שומר על מוסריות טהורה, אפשר להרגיש את זה אצלם. הריח של המוסריות הטהורה. זה הראשונה בין התכונות שאנחנו מחפשים, וזה קריטי. איך הם יראו? איך יראה הלמה שלכם? יכול להיות זכר או נקבה, יכול להיות בן 100, יכול להיות בן 10, יכול להיות נזיר, יכול להיות שלא נזיר, יכול להיות בודיסט, יכול להיות שלא בודיסט. יכול להופיע בכל צורה. הבודה יכול להופיע בכל צורה כפי שמתאים לכם. אל תהיו שבועים באיזה רעיון איך הלמה שלכם צריך להיראות, כי אין לו צריך. וכשהוא יופיע אתם תדעו. אז כשאנחנו אומרים דועה, הרבה פעמים אנשים מתמקדים באלף, אבל זה לא רק אלף, זה אלף בית ג'. תכונה השנייה, אמרו שיווה. השיווה בסנסקריט זה שנטי, ופירושו המילולי שלווה, או שקט, או שלום. והכוונה לא שעלמה הוא אדם שלב, אם כי רצוי שיהיה שלב. הכוונה היא שלווה מדיטטיבית. הכוונה היא שהם מתקדמים במדיטציה שלהם. אולי פה מאמר מוסגר. שוב, הדגש הוא עד כמה חשוב לבדוק את הלמה, כיוון שזה כל כך קובע בחייכם הרוחניים. ופה צריך להיזהר, במיוחד בארצות הברית, רואים את זה הרבה, בניו יורק רואים את זה הרבה. אתם רואים הודעה, יש תמונה של למה עם גלימה טיבטית, כתוב כך וכך מגיע, הוא למה גדול, הוא היה מורה של זה וזה, ביום זה וזה הוא נותן אינישיישן, חניכה טנטרית, לא צריך שום פרירקוויזיט, כל אחד יכול לבוא, אנשים באים. הקשר הזה שהוא הכי חשוב והכי קובע בחיים, אנשים הולכים ככה בלי לדעת כלום. אתם פשוט לא יודעים. אתם הולכים לחניכה טנטרית אצל מישהו, אתם נותנים להם את חייכם. אתם צריכים קצת לדעת עליהם לפני שאתם עושים משהו כזה. אמרו ניר שיווה? ניר שיווה. שיווה זאת השיווה? ניר זה מילה שהיא מחזקת. אז ניר שיווה פירושו מאוד שיווה. והכוונה שהם רכשו מיומנות עמוקה באימון של החוכמה. אתם זוכרים בשש השלמויות, מספר 5 זה הריכוז, המדיטציה, ו6 זה החוכמה. אז 5, המיומנות ב5 מופיעה פה, ב2. ו3 זה המיומנות בשלמות השישית של החוכמה. כאן לאו דווקא הכוונה לראייה ישירה של ריקות, כאן הכוונה להבנה טובה של ריקות. וזה יכול להיות אצל אדם אפילו לפני שהוא עלה על דרך הצבירה, על הדרך הראשונה בדרך להערה. הוא יכול לרכוש הבנה טובה של ריקות, של הסיפור עם העת וכך הלאה, אפילו לפני שהוא עלה על דרך הצבירה. הנה אנחנו פה, והנה ההערה. מי המקום שאנחנו נמצאים פה, בהנחה שאתם עוד לא מוארים, ועד שנגיע להערה, יש חמש אבני דרך עיקריות, והרבה הרבה הרבה משניות. פה זה עוד לפני שעלינו על הדרך. ופה החמישית זה כבר ההערה עצמה. אי אפשר להגיע להערה בלי לעבור את כל אבני הדרך האלה, את הארבע שלפניה. בלתי אפשרי. האבן דרך הראשונה נקראת דרך הצבירה. בבודיזם כשאומרים דרך, הרבה פעמים מתכוונים לאבן דרך. הכל זה דרך, הכל נקודת ציון כזאת היא גם כן דרך. אז הנקודה הזאת נקראת דרך הצבירה. אז אנחנו כבר הסתובבנו בסמסרה הרבה 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 זמן, ואפשר להמשיך להסתובב אין ספור עידנים. הרפיליות באות והולכות ואנחנו עדיין שם. ומה שמעלה אותנו סוף סוף על הדרך זה התפנית. כשאנחנו מפתחים הבנה של הסמסרה, זה המדיטציה של האמת של הסבל. כשמתחילים לעשות את המדיטציות האלה ומתחילים בהדרגה להיווכח בזוועה של סמסרה ומפתחים סלידה ושעת נפש ורצון עצום להשתחרר. ואז עושים תפנית, מלצים יעבנו על דברים של חומר, מלרוץ אחרי הדברים שאנחנו כל הזמן רצים אחריהם, להקדיש את חיינו לדרך רוחנית. מתוך הבנה שאין שום דבר פה שיכול להועיל לי, כלום, כלום. הדברים היחידים שיש פה בסמסרה יכולים לעזור ליצור תנאים בשבילי לתרגול רוחני. ותו לא. צד עצמם אין בהם שום מקלט. הם באים מקרמה, הם ילכו, הם יגרמו כאב בדרך. אולי תהיה קצת הנאה, אבל בסופו של דבר אלץ לאבד את כולם. הסיבה שאנחנו מלמדים קורסים כמו קורס 8, הסיבה שאנחנו מלמדים את המדיטציות על מוות, זה כדי להעיר את האנשים שיתחילו לעלות על הדרך. הם לא עולים בלי שהם פוגשים את המוות בעיניים. עוד של עצמם, שמתחילים לפתח מודעות עמוקה למוות של עצמם, או כשמישהו קרוב לאמת, והם עדיין במים שמסוגל להסתכל ולשאול ולחקור ומה קרה כאן. איך זה? בלי המפגש הזה, זה פשוט לא קורה, הם לא עולים על הדרך ואז הם מצליחים לסבול. רק כשבאים לעמוד ומלמדים אתכם את הדברים האלה, הם עושים אתכם חסד גדול, כי הם מעלים אתכם על הדרך. או לפחות משתדלים לעלות אתכם על הדרך. אם תעלו או לא, זה לגמרי תלוי בכם, אם תעשו את המדיטציות האלה. חשוב לעשות אותם לאורך זמן, עד שמתפתחת התפנית. לפעמים עושים אותם חודש ואתם מתעייפים קצת, כי זה מתייבש לכם קצת. זה בסדר להניח, וזה בסדר לעבור למדיטציות אחרות, או לפעמים לעשות תמלן, יש לכם עכשיו רפרטואר הולך וגדל של מדיטציות, אבל לחזור לשם, עד שלא ביצעתם תפנית. איך אתם יודעים שביצעתם תפנית? שאין יותר שום דבר פה שמעניין אתכם. כל מה שמעניין אתכם זה לצאת. אין יותר שום דבר פה שאתם רוצים להקדיש לו שנה מחייכם. אין כזה דבר, אתם לא יודעים בכלל תהיה לכם שנה. שכל מה שאתם רוצים זה ללמוד איך לצאת ואיך להוציא את האחרים. ולמרבה הצער, אצל רוב האנשים זה רק קורה בעקבות איזה אסון שקורה להם, שמכריח אותם להסתכל למוות בעיניים. עד אז אנחנו הרבה פעמים בהכחשה די עמוקה. איך יודעים? תסתכלו מה אנחנו עושים כל היום. במה אנחנו מתעסקים? אנחנו חושבים שיש לנו זמן. אנחנו לא מבינים. אז זה השלב הראשון, זה דרך הצבירה. ואחריה יש דרך ההכנה. אחרי שעליתם על דרך הצבירה, אתם תתחילו לתרגל ברצינות, כי אתם מחפשים דרך לצאת. ואז אתם מתחילים לתרגל את האמת הרביעית של הבודה, את הדרך החוצה. ובשלב מסוים תעלו על דרך ההכנה, וזה קורה כשפיתחתם שינה. עשיתם הרבה מדיטציה, אתם כבר לא דוחים את המדיטציה כי אין לכם זמן. להפך, אין לכם זמן לשום דבר אחר, אתם חייבים לעשות מדיטציה. אחרת לעולם לא תתקדמו. אתם צריכים ללמוד לצאת מהסמסטרה לגמרי, לא רק מהצרה המיידית שקורה. אז זה דרך ההכנה שהשגתם שינה, השגתם שינה, עכשיו אתם אלופים במדיטציה, ובמקביל אתם לומדים הרבה, פה אתם לומדים, 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 גם פה אתם לומדים, 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 וממשיכים לעשות מדיטציה, ופה מגיעים לדרך הראייה. ודרך הראייה היא הנקודה המכריעה והחשובה. היא הנקודה הכי חשובה בקריירה שלכם. זה כמעט כל מה שעשיתם עד אז לא נחשב. אז הוא אריה או לא? זה כל מה שמשנה. כל השם, כל הניסים והנפלאות והמעללים והגדולות. ראה או לא ראה? לפני זה אנחנו ילדים, אנחנו בבורות, אנחנו לא מבינים, יש לנו ספקות, אנחנו לא רואים. גזי נראית דרך הראייה. פה אנחנו אבידיה, ופה נהיה אבידיה. אחרי זה יש דרך התרגול, שבו האריה, אחרי שראה ריקות, מתרגל את החוכמה, חושף את עצמו לפעמים למצבים קשים בכוונה, כדי לתרגל את כל הפרמיטות, את כל השלמויות של הבודיסטווה. הבודיסטווה יתרגל פה אחרת מאשר אדם על דרך ההיניין. מכאן הוא יהיה מאוד אחר. וכמובן אחרי תקופת תרגול הוא מגיע להארה. אז זה בקיצור נמרץ על חמשת השלבים. נהיה שיעור הזה, יכול אפילו לקרות כאן. זה מצב ששמעתם על העת והבנתם היטב את ההסבר הזה. אתם מתחילים ליישם אותו גם לגבי הבוס וגם לגבי הטילים וגם לגבי המחלות. ומתחילים ליישם אותו. זה יכול לקרות עוד הרבה לפני שפיתחתם תפנית. זה נהיה שיעור. ארבע, יונתן... לקפה. זה נראה יונטן? לקפה. יונטן פירושו מעלות רוחניות או סגולות טובות. לקפה, בעברית יש תרגום טוב ללקפה, זה יתר או יתרה, מעלה יתרה, מעלות יתרות. זה יונטן לקפה. והכוונה של המורה שלכם צריך שיהיה לו עולה מעלות רוחניות שאתם מוכרים, שאתם מעריכים. שאתם הייתם רוצים שיהיו לכם. בקיצור, יש לו מה ללמד אתכם. אם אין אצלו כאלה מעלות שאתם רוצים לפתח אצלכם, אז הוא לא מורה בשבילכם. אתם לא יכולים להעריך אותו או להוקיר אותו או אותה. אז הם צריכים לעלות על אלו שלכם. עכשיו אני אשאל אתכם. קודם אמרנו שהלמה יכול להיות אפילו בן 10. מה נעשה עם היונטן לקפה אם הלמה שלי הוא ילד בן 5? זה יכול להיות. אני אשאיר לכם לבשל את זה, אנחנו נתייחס לזה אחר כך. חמש, סנצ'ה. סנצ'ה? התרגום המילולי זה בעל מאמץ. ובעל מאמץ פה, פירושו, שהוא או היא מקדישים את כל חייהם למה שנקרא שתי המטרות. מה זה שתי המטרות? נכון. שתי המטרות זה הגשמת הצרכים שלי והגשמת המטרות של זולתי. כל מה שאדם כזה בעצם מקדיש את חייו זה להגיע להארה על מנת להוציא את עצמו ואת הזולת. וזה נקרא את שתי המטרות של עצמו ושל זולתו. למרות המילה מאמץ פה, אין הכוונה דווקא לעבודה קשה. כי לא כל עבודה קשה מביאה להארה. זאת אומרת, לא מתכוונים מישהו שיודע לעבוד קשה. המובן הסמסרי, אלא המובן של הוא עושה מאמצים גדולים להגיע להארה, כלומר, הוא מקדיש את חייו בדרך להארה. כל החיים סובבים סביב המטרה הזאת, למען עצמו ולמען הזולה, בו זמנית. שש, שש זה לונגי שוק. אמרו לונגי?
לונגי.
שוק.
שוק.
לונגי?
לונגי.
שוק.
שוק.
שוק פירושו עשיר. בעין. לום, זה העברה, מסירה, זה teaching. אז מה זה עשיר ולום? זאת אומרת שיש לו הרבה ידע. יש לו הרבה ידע של הכתבים, של התורה, של המשנה, של ה-teaching. זאת אומרת, עשיר בידע. ידע רלוונטי כמובן. ספציפית מדברים על טריפיטקה, שזה שלושת הסלים. במסורת של התראבדה הם מדברים על שלושת הסלים. כל הטיצ'ינג הבודיסטים שהם מכירים הם מוכל בשלושה סלים. אחד זה הוינאיה, כל הטיצ'ינג על הוינאיה. אחד זה הסוטרות של הבודה. ואחד זה הלימודים של אבידאמה, לימודי החוכמה. שזה לא אבידאמה קושה, זה גם כתבים נוספים. אז באופן מסורתי, כשאומרים לום, מדברים על הטיפיטקה. עכשיו, כמובן, אנחנו במהיאנה, יש עוד. יש פראז'נה פרמיטה, יש פרמנה, יש מדיאמיקה, יש עוד. אז הכוונה פה, למורה יש ידע רחב, בכל הטיצ'ינג של מוסריות, טיצ'ינג של מדיטציה וריכוז, וטיצ'ינג של חוכמה. זה שלושת האימונים היוצאי דופן, והמורה מכיר אותם ויכול להעביר לך. זה שבע. אמרו דני, רפטו, טוקפה. דני, רפטו, טוקפה. טוקפה זה תובנה, רפטו זה גדולה או מאוד, תובנה גדולה, ודני באנגלית מתרגמים סאצ'נס, אני אומרת כך, זה הכוונה לריקות. אחד הכינויים לבודה זה התתגתה, או תתגתה הם אומרים, זה מי שהלך לכך, והכך הזה זה ריקות. בטיבטית זה יהיה דשן שקפה, אם הוא דשן שקפה, מי שהלך לכך, וגם אומרים
דשן
שקפה, זה מי שהגיע לעונג. זה עוד פעם כינוי לבודה. אז פה ממילה דני מתכוונים לריקות, מי שיש לו תובנה גדולה של ריקות. כמובן עדיף מי שראה ריקות ישירות. איך יודעים? אנשים שואלים כל הזמן איך יודעים ומה נעשה אם לא נפגוש כזה. ואתם הרי אמורים לחפש את התכונות האלה אצל המורים. איך תבחנו את שבע? יש בעיה עם שבע, כי אדם שראה ריקות ישירות לא יגיד לכם. כי יש נדר לא לשקר ביחס להישגים רוחניים. כדי אפילו לא להתקרב לשבירת הנדר הזה, אז האתיקט הבודיסטי הוא שלא אומרים. לא שואלים ולא אומרים. צריך ללכת מסביב. אז יש לנו מערכת של עצות, איך הולכים מסביב. לא תדעו לבטח, אבל מספיק אם יש לכם את הסימנים הבאים. אתם בוחנים איך הם מלמדים את הלימוד שלהם, את הטישינג שלהם. האם הם סותרים את עצמם בתוך הטישינג שלהם? האם הטיצ'ינג שלהם הוא בסתירה לכתובים? האם הטיצ'ינג שלהם עומד בסתירה למה שאתם יודעים מתפיסה ישירה? בניגוד לחוויה האישית שלכם, יש לכם ידיעה ישירה שתפוז הוא כתום, והם אומרים שתפוזים הם חולים, אז אתם מראש לא תלכו אחריהם, נכון? אז אתם מחפשים אם יש סתירות, בין אם זה סתירה לידע האישי שלכם, בין אם זה סתירה לכתובים, ובין אם זה סתירה בתוך הדברים שלהם. אתם יכולים גם להקיש בעקיפין. האם העיסוקים שלהם הם משמעותיים מבחינה רוחנית? האם הם מבלים את מרבית זמנם בעיסוק רוחני או לא? בדרך עקיפה לראות כמה הם מבינים ריקות. כי מי שמבין ריקות היטב, לא יבזבז את זמנו על דברים אחרים. אז אתם מסתכלים על זה. וזה מין מבחן כללי כזה. במיוחד אתם מסתכלים האם הם מבינים סבל. האם הם מבינים את האמת הראשונה של סבל? איך אתם יודעים אם הם מבינים את האמת הראשונה של הסבל? האם הם פועלים לחסל סבל בעולם? האם הם מקדישים את חייהם להוציא את הברואים מסבל? יש עוד אמצעי שאתם יכולים לבחון באופן עקיף. וזה עד כמה הם מסוגלים להסביר לכם בבהירות את הקשר בין קרמה וריקות. עד כמה ההסבר שלהם בהיר וברור. אם ההסבר של קרמה וריקות שאתם שומעים ממורה לא כולל כמעט בנשימה אחת את הדגש על התנהגות מוסרית, אז אין שם הבנה של ריקות. ולצערנו פוגשים הרבה מורים שהם לא ככה. כי אם מבינים קרמה וריקות היטב, מבינים שכל מה שיחזור אליי הוא פונקציה של איך אני התנהגתי. אם נהגתי לפי המוסר או לא. ואם המורה הזה רציני בדרכו להוציא את הברואים מסבל, אז הוא חייב להיות מסוגל להסביר את זה היטב, ולהזכיר בנשימה אחת את הדגש על המוסר. דרך אחרת להגיד את אותו הדבר. אם אתם שומעים איזה הסבר על ריכוז ממישהו שאומר שום דבר לא משנה ולא צריך לשמור על מוסר, יברחו משם כמו מאש. מסוכן. זה ניהיליזם, זה מפיל אנשים, זה גורם הרבה סבל. זה תהום גדולה. זה הסימן האולטימטיבי של בורות, של אי-הבנה. ככל שיש לאותו אדם יותר הבנה של ריקות, כך תהיה יותר חמלה יהיה יותר דגש על התנהגות מוסרית. זה הולך ביחד. עוד אמצעי להסתכל על אותו הדבר, איך הם שומרים את הנדרים שלהם. לדוגמה, איך הם מתייחסים למורים שלהם. זה אבן בוחן טובה. איך המורה המיועד שלכם, הקנדידט שלכם, איך הם מתייחסים למורים שלהם. זה אינדיקציה כמה מבינים ריקוד. יחס מזלזל או פוגע חלילה, או יחס אפילו רשלני, או אפילו יחס כלאחר יד, מעיד שאין הבנה של ריקוד וקרמה, אין הבנה מה מביא להערה. אז זה דרך עקיפה להסתכל על המורים האלה. אז זה היה שבע. ומעניין שהוא לא בראש הרשימה. דובה הוא בראש הרשימה. שמונה, מה קדם? אמרו, מה קדם? מה פירושו להודיע, להגיד, לבטא, ללמד? בסנסקריט בשיקה. אנחנו אומרים וי בשיקה, זה הבשיקה הזה, זה להצהיר, או מישהו מכריז על עמדות, גם ללמד. זה הפועל הזה. זה קיצור של קפה, וזה מאסטר, אומן. דן, זה שיש לו. זאת אומרת, יש לו אומנות של טיצ'ינג. הוא מורה אומן, יודע ללמד. למה הכוונה פה? א', מבין את היכולת של התלמיד. הוא יאכיל כל תלמיד לפי היכולת שלו, וייתן דרמה יותר מעמיקה למי שמסוגל לקלוט אותה, ודרמה ברמה יותר שטחית למי שעוד לא מסוגל לקלוט את הרמה המעמיקה. והוא יודע להבחין מי ומי. גם מסוגל להתאים את הטיצ'ינג שלו לרמות שונות של קהל, וגם מבחין מי ומי. אז זה א', ב', הוא הולך בקצב שמתאים לתלמיד. וזה מאוד חשוב. לפעמים אם הולכים מהר מדי, זה יכול להרוג את התלמיד בתחילת הדרך. למשל, אין טעם לתת נדרים אם אנשים לא ישמרו אותם, אם הם לא יעריכו אותם, אם הם לא יעריכו את הטיפשינג עליהם, הוא נדיר. צריכים שהם יהיו מוכנים, צריך להכין אותם, צריך ללכת בקצב של התלמידים. אחד התפקידים של מורה זה לדחוף את התלמיד, אבל לא יותר מדי, לא לדחוף אותו עד שהוא נופל. חוץ מהיכולת הזאת להבחין בין תלמידים וללכת בקצב הנכון וכך הלאה, פה נכנס גם יכולת להסביר ברור, יכולת להשתמש באמצעים שונים, אם זה סיפור, אם זה בדיחה, משל, אם זה שילוב של אלמנטים שונים, זרימה של שיעור ומה לא. כל היכולת הדידקטית והפדגוגית. תשע, צווי, דקני. מירו צווי? דקני. צווי? דקני. אז צווה פרושו אהבה. אחת המילים לאהבה בטיבטית. ויחס פירושו הוא התגלמות האהבה עצמה. הוא האהבה עצמה. ומה פירוש? פה מתכוונים למוטיבציה של המורה. מה המוטיבציה שלו? האם הוא עושה את זה למען איזה הנאה חומרית? כמובן שזאת לא תהיה מוטיבציה טובה. האם הוא עושה את זה בגלל שהוא רוצה שיכבדו אותו? זאת לא מוטיבציה טובה. האם הוא עושה את זה כי הוא מקווה לזכות בתהילה? הסיבה היחידה למורה רוחני, להיות מורה שלכם, לבוא וללמד אתכם, זה בגלל שהם אוהבים אתכם, ורוצים לראות אתכם מצליחים בדרך הרוחנית, ולא לבזבז את חייכם בסמסר. לשמש בחיים הנדירים האלה שזכיתם, להשיג את המטרות האולטימטיביות עד כמה שאפשר. וזה כל מטרותו. אם עולם הראוי לשמו, הוא לא צריך את הכבוד, הוא לא צריך את הכסף, הוא לא צריך את התהילה. הוא לא בעניינים חומריים, הוא לא צריך את כל זה. בוודאי אם הוא בודה, הוא לא צריך את כל זה. כל המניע בא מאהבה. ואני חושבת שזה די פשוט. כשאדם מריח שמישהו מנצל אותו, הוא יברח משם. עשר, וזה האחרון, אמרו קיואה? פן. קיואה? פן. פירוש המילה קיואה זה שעת נפש. גועל נפש. ופן זה לזנוח או לוותר. אז כאילו הפן הוא ויתר על שעת נפש. ממה? מתלמידים שסורחים בדרכם. הוא לא מתעייף. אז צריך לחזור 5 פעמים, חוזרים 5, צריך לחזור 100 פעמים, חוזרים 100 פעמים. הוא לא מפתח עכשיו נפש. לפעמים הדרך היעילה עם תלמיד זה להגיד לו, לפעמים זה מה שיעבוד. אז זה לא בגלל שהמורה יש לו קיורה, אלא שזה הדרך הנאותה עם אותו תלמיד. יש מצבים שבגלל שהוא כל כך אוהב את התלמיד, הוא אומר לו, אתה תלך מפה. זה צריך להיות מאוד קיצוני כדי שזה יקרה, אבל זה קורה. והכאב לב הוא עצום, למורה. אז זה 10, קצת כמו אמא טובה. ואם אתה באמת אוהב מישהו, אז אתה יכול להכיל הרבה. הרבה מאוד אתה יכול להכיל. למה ראוי לשמוע מאוד אוהב אתכם? וכל מה שלמה רוצה זה להביא אתכם להערה. בשביל זה הם חיים. אין להם שום סיבה אחרת להיות בסמסרה, אלא להביא אתכם להערה.
Yeah.